אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות עם גואל פינטו.
שלום שלום לכולכם. היום בתוכנית קלת פרס ישראל נעמי פולני, שחקנית, קוריאוגרפית, במאית, במאית הלהקות הצבאיות בראשית דרכן, מייסדת להקות התרנגולים והחמציצים, הלכה לעולמה והיא בת 96. נעסוק בה, בפועלה והשפעתה התרבותית מיד.
גם כן תרבות.
קלת פרס ישראל, נעמי פולני, השחקנית, הקוריאוגרפית, הבמאית, היא ביימה להקות צבאיות רבות, היא יסדה את להקות התרנגולים והחמציצים, הלכה לעולמה והיא ב-96. נדבר בכעת בפועלה והשפעתה התרבותית, נברך לשלום את איש התרנגולים, השחקן, הזמר, גברי בנאי, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
תודה גברי שאתה נמצא איתנו ונחמה רבה מאיתנו.
תודה רבה.
מה היא הייתה בשבילך?
מה אתה מדבר? היא הייתה בשבילי הכל. אני חושב שאנחנו חייבים לה, גם לגשש, בעיקר לגשש, כל ההצלחה הגדולה שלנו, כי ממנה אנחנו למדנו. אני אמרתי שהיא בית ספר לאומנות, בן אדם אחד, הכל. היא הייתה מורה ומדריכה בפיתוח קול, בכל מה שקשור למוזיקה ולתנועה וביחד וללהקה ולטובת הדבר. הרי זה היה הסיסמה שלה, טובת הדבר. אז גשש גם כן היה טובת הדבר, התרנגולים כמובן טובת הדבר.
אתה הצטרפת לתרנגולים בעצם בתוכנית השנייה, נכון? אם אני זוכר נכון.
נכון. אתה זוכר נכון, כן, אבל אני מכיר אותה מהלהקה, זאת אומרת, הייתי בלהקת הנחל, והיא הייתה, יוסי היה במאי של התוכנית, אבל הוא אמר, אני לא טוב במוזיקה, אני לא טוב בתנועה, זה תביאו את נעמי פולני, שתעשה העמדה של הפזמונים. ואז היא באה, ושם היו שלגרים גדולים, סיירים וחולשה של בת ויויו גם, כל מיני שירים שהיו וכל ההצלחה רבה.
בעצם כמו שלימדת אותנו, אחרי התוכנית השנייה הלהקה מתפרקת, ושם בעצם פשנל מרכיב את הקסם הזה שקוראים לו הגשש החיוור.
נכון, אחרי שתי, כן.
אז בלעדיה לא היה הגשש, יכול להיות?
ודאי, אם לא היה תרנגולים, אז לא היה גם הגשש. האמת היא שאני הכרתי גם את פולי וגם את שייקה בתקופה של הצבא. פולי היה איתי בלהקת הנחל, ושייקה גרנו ביחד בבית מלון ביפו של הצבא העמיד לנו. ככה הכרנו.
עד כמה היא הייתה שונה בנוף התרבותי של אמצע שנות ה-60?
היא הייתה, תקשיב, היא הייתה, עם כל הקשר, היא הייתה, אני אגיד את זה, אבל באמת, היא הייתה קפדנית, והייתה אפילו להגיד נרשעת. אבל נרשעת במובן החם והטוב, כי היחסים בינינו היו טובים. אבל היא הייתה, לא ויתרה. היא לא ויתרה על שום דבר, והיא קיבלה מה שהיא רצתה. עד שהיא לא קיבלה מה שהיא רצתה, זה היה רק חזרות, היינו עובדים את השנה על תוכנית.
היו עוד נשים מסוגה באותן שנים?
לא שאני זוכר. לא. אחר כך קמו כל מיני שיקויים בו, אבל זה לא היה זה העבודה הייתה קשה, וזה שווה כל גרוש.
כמה אנשים בתרבות הישראלית, באמת קשה לספור כמה אנשים היא בזכותה קיימים בתרבות הישראלית, כל כך הרבה אנשים שחייבים לה את הקריירה הארוכה שלהם.
נכון. אני יודע עליי, פולי ושייקה, אני יודע שבאמת היא עצבה אפילו אותנו כגששים. בלי שהיא תהיה מרחוק, היא הקרינה את האוטוריטה שלה.
במידה רבה אתה חושב שהיא גם עיצבה את התרבות הישראלית כפי שאנחנו מכירים אותה היום?
כן, אני לא יודע, היום. אני יודע שהיום קצת, היום קצת יותר חפיפניקית. היא לא הייתה חפיפניקית. היא הייתה עובדת והייתה, ועבדנו קשה. ביום יום והמון זמן, היא לא ויתרה, אבל ראית את התוצאות, גם רשש, דרך אגב, היינו עובדים שנה על תוכנית, ולא ויתרנו, ולא עובדה, עד שלא היינו שלמים ממה שאנחנו עושים. וזה הכל בזכותה, הכל בגללה, הכל בגלל שזה מה שהיא לימדה אותנו.
לקח זמן עד שהעניקו לה את פרס ישראל שבסופו...
לקח זמן, כן, נכון.
יותר
נכון.
מדי זמן.
נכון.
בסוף היא קיבלה אותו, נשארתם בקשר גברי בשנים האחרונות?
אני, כן, בוודאי. תראה, לא קשר יומיומי, אבל כל חג, כל מיני אירוע, כל משהו, הייתי מצלצל להגיד לך, שמח, שנה טובה. אלה דברים הייתי נסעתי לבקר פעם בכנרת, יותר מפעם. כן.
מה הדבר האחד שתזכור ממנה לתמיד?
הכל, אני אזכור אותה לתמיד, הכל. אני אומר לך שאני זוקף לזכותה את אותי, את ההצלחה שלי, את ההצלחה של הגשש, את ההצלחה הכבירה של התרנגולים. לי זה יום עצוב מאוד מאוד, אבל זה גם דרך העולם, אין מה לעשות, אני חושב שחיה יפה. אמנם בסוף ימיה היא קצת הייתה חולה, הייתה צריכה את הבלון חמצן לידה, אבל הייתה נהדרת, באמת.
גם 96, נכון גברי? זה גיל יפה.
זה גיל יפה. כן.
אנחנו שולחים לך נחמה רבה ואהבה מאיתנו, גברי בנאי. תודה רבה שהיית איתנו.
כל טוב. גם כן
תרבות. אנחנו רוצים להשמיע לכם כעת, מאזינות ומאזינים, את נעמי פולני בקולה שלה. תמיד אמרה את מה שהיא חשבה, את מה שהיא רצתה, ולא חששה מכלום. בואו נשמע.
אז אני לא אהבתי להתבטא. אני לא הרגשתי שיש בי כוח. אני, משום מה, אולי זה כל הדור, ואולי, אני חושבת שאני לא חרגתי. אנחנו היינו יותר ילדותיים, יותר תמימים. אני לא ראיתי בכלל זכות לעצמי להתבטא פוליטית. עד שפתאום יום בהיר אחד, ממש באותה עת, באותו גיל הייתי, יום בהיר אחד, שמעתי אותם מזוכחים, כן, בצ'יזבטון, זה אומר כך וזה כך, ואני חושבת בליבי, אם מדברים שפה כל כך פשוטה ושטויות כל כך מקובלות כאלה, גם אני יכולה. ואז פתחתי, התחלתי לפתוח, אני זוכרת את העת הזאת.
היא זוכרת את העת הזו כאשר היא הבינה שכולם מדברים שטויות, וגם היא יכולה לעשות את זה. נעמי פולני בת 96 הלכה לעולמה. נמצא איתנו כעת דורי בן זאב שעבד והכיר. דורי בן זאב, בוקר טוב לך.
בוקר טוב יקירי.
נחמה רבה דורי.
כן, זה... לא ידעתי שזה יגיע ככה, אבל היא הייתה כבר ב, אתה יודע, באיזשהו קושי רב למשוך, אבל היא לא הייתה מה שנקרא עם איזשהו ייאוש או משהו כזה, היא הייתה במלוא הכרתה, במלוא עוצמתה, וגם הראייה והחושים שלה עדיין היו, אתה יודע, נעמי אופיינה באהבה עמוקה מאוד לשפה. אהבה אין קץ. היכולת שלה להבחן דברים ולשמוע דקויות של דברים היו כל כך מיוחדים. זה גאונות של לשמוע את התדר הנמוך ביותר של מה צריך...
ולהבין שזה הדבר שצריך ללחוץ עליו עכשיו.
תשמע, זה היה... זה די התרדה. אתה מבין שבן אדם כל הזמן רוצה לתקן את העולם. ואם לא את העולם, את התרבות, ואם לא את התרבות, את השפה, והיא הייתה יכולה להתקשר, נאמר, לחנן יובל, ולדבר איתו פתאום מאמצע החיים על איך הוא מגיש שיר, וכמה חשוב שאתה קשוב לשיר ולא לעצמך בתוך השיר.
מבלי שהוא הזמין את הביקורת הזאת, נכון, דורי?
מה פתאום? ברגע שזה הושמע ברדיו, זה פתוח לכל העולם. עכשיו, זאת אישה שהתרומה שלה לתרבות, והתרומה שלה, אנחנו אפילו לא יכולים לתאר לעצמנו כמה אומנים
חייבים לה את הקריירה.
כן, זהו, שזה לא רק קריירה, ודרך חיים, בדרך הבחנה, בדרך הקשבה, אתה יודע, טובל פטר, שהיה אקורדיוניסט של התרנגולים ושל להקת הנחל. הוא אומר לי שהיא הייתה גאונה בעיבודים. גאונה. בעיבודים, והיא אף פעם לא עושה מזה עניין. היא לימדה אותו, הוא אומר, דקויות באקורדיון, שהוא לא האמין. תשמע, מדובר בגאון, מדובר בלא סתם גאון, בפרפקציוניזם של אהבה וציונות, ואהבת השפה, ואהבת תרבות, ולהילחם על זה. כן, בהחלט. להילחם, להאמין.
שוחחנו קודם עם גברי בנאי, גם הוא דיבר אודות אותו פרפקציוניזם שאתה מדבר עכשיו, אבל תנסה להסביר לי מילה שהשתמשת בה קודם, דורי, וזו העוצמה. כי נדמה לי שמאז הפעם הראשונה שראינו אותה, אני לפחות בסרטונים, ועד יומה האחרון, הלבל של העוצמה נשאר כל הזמן אותו דבר.
נורא יפה מה שאתה אומר, אני מתחבר לזה מגיל, אני חושב, 11, שראיתי את התרנגולים, אולי יותר קטן, שראיתי את התרנגולים בשירי האלבום הראשון, עם שיר השכונה ושיר אהבה, תשמע, ככה סתם, מה אני אגיד לך? אתה עולה בסערה למקומות אילאיים בנפש שלך. אתה חווה תרבות מלאה, ואתה חווה חוויה תיאטרלית בעוצמה של אסתטיקה, של תנועה. מאיפה אפשר אי אפשר להסביר את זה בכלל. והעוצמה הזאת של היא כל הזמן ביקשה ללמד דעת, ביקשה ללמד את הסביבה, לא לוותר על הדברים הקטנים. ואשריה זה היה מעצבן ברמות על,
כן.
ולפעמים בלתי אפשרי.
כן,
אבל...
גברי אמר מרשעת. In a good way.
מחשפה, בלתי נסבל לבן אנוש, אבל זו הייתה השליחות שלה. היא לא ידעה אחרת.
אבל את היית אומר שהיום באפריל 2024 היא הפסידה במלחמה שהיא ניהלה 90 שנים?
מה פתאום? אנחנו הרווחנו. לא כל אחד יכול להאזין לאומן. שמע, זה דקויות שלא כל אחד יכול להאזין לזה. אתה צריך קודם כל להיות עם רצון גדול ועם לב פתוח, והרבה מאוד לוותר על אגו בתוכך.
אוקיי.
כי ההקשבה היא תורה בפני עצמה, ונומי ידע להעניק תורה שלה, היא לא ידעה תורה של מישהו אחר. היא ידעה את התורה שלה.
ניסיתי להבין מגברי קודם אודות מקומה כאישה מנהלת שהקימה מוסדות תרבות כאלה לתפארת נכסי צאן ברזל שעד היום קיימים איתנו. היא הייתה יחידה, נכון? תלמד אותי מעט, דורי.
אני מאמין שהיא לא יחידה בעשייה, יש נשים רבות בעשייה מסביב. אבל כזאת, אתה יודע, להיות חלוץ, אתה לא תמיד חווה אהבה.
לא כיף.
לא כיף. אבל תראה איך אנחנו מדברים עליה, ואיך אנחנו מדברים בשפחה. כמה נכון היה לנו בתקופה הזו שהתחילה גם בלהקות הצבאיות, וגם בצ'יס בטרון, וגם בתרנגולים, וגם שהיא המשיכה הלאה ועשתה כל מיני דברים. דור שלם זכה למאור.
דורות שלמים. אני רוצה להיות נודניק ולהתייחס לעוד מילה שהשתמשת בה קודם, דורי.
אתה לא נודניק, אני נהנה לדבר עליה. אני פתאום רואה כמה אני חי את האישה הזאת.
אני חושב שכולנו במידה רבה, כל אחד ואחת מהמאזינות והמאזינים שלנו עכשיו. אמרת ציונות, תסביר את זה רגע, כי מבחינתה זו הייתה שליחות לתת גוף ל, 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 לחלום הזה?
מה זה להיות בלהקת הלהקות בצ'יס בטרון? מה זה? זה להביא מזור, זה לחבוש חיילים בזמן שהם בקרבות, לתת להם חיים, לתת להם צחוק, להביע בפניהם ריקודים והסתטיקה, ולהשכיח להם, אתה יודע, זה עולם ומלואו שאתה בונה לאנשים שזקוקים לזה. ועם התואר הזה של השליחות הזו של נעמי פולני, היא הלכה הלאה. היא למדה, והיא לימדה, והיא בחנה את כתב התנועה, והיא נכנסה פנימה למשחק בין המילה, למה עושה היד ומה עושה הרגל, והציור הזה שניתן לך אבחון של דקויות, למשל, הילדותיות שהייתה בשיר השכונה, היא ממש בנתה סצנה מתוך הצגה של נוער שמשחק ככה. איך הוא משחק? איך הוא מגיב? מה הוא אומר? עם הטון למעלה. ממש בנתה לך תמונת חיים של יצירה. שהכל סביב לזה הוא אמיתי והוא מקורי. מקורי. נעמי היא... פאר המקוריות.
אוריגינלית. אני רוצה להודות לך מאוד, דורי בן זאב, אהבה מאיתנו, נחמה גדולה. תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
באמת נחמה גדולה. ונעמי יודעת, או לא יודעת, אבל הרבה מאוד אנשים אהבו אותה, אהבת נפש, כי היא ידעה לתת באמת ללא גבול.
נעמי יודעת. דורי בן זאב, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
נעבור כעת אל דליה גוטמן, מנהלת התוכניות של ערוץ אחד מהפודקאסט באות בזמן, חברתה של נעמי פולני. שלום דליה.
שלום.
נחמה רבה מאיתנו.
תודה רבה.
מה תזכרי? מה הדבר האחד שלא תשכחי לעולם?
אתה יודע מה, אפשר להתחיל במרירות?
אפשר, אפשר.
יופי. אני לא אשכח לעולם שהקיום שלה, הקיום הכלכלי שלה, כן? אף פעם, תמיד מרר את חייה.
היא לא נחה אף פעם.
לא, 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 התכוונתי לדבר אחר. הפרנסה אימללה אותה. היא תמיד הייתה זקוקה לתמיכה, שלא תמיד ניתנה לה, למרות שהיא קיבלה את פרס ישראל, אבל היא חיה תמיד בצייקנות, בסבל נורא גדול, בגלל שהפרנסה לא הייתה, לא הספיקה. וזה דבר היום ונורא, מישהו בשיעור קומתה, כן. אני מתכוונת לביטוי הזה, שיעור קומתה אגב, זה לא מליצה, מישהו בשיעור קומתה כל הזמן היה מודאג, הייתה מודאגת מהפרנסה, מהחוסר הכסף וכן הלאה וכן הלאה, מהקשיים הכלכליים, ואימלל אותה, ופשוט אימלל אותה. ואין לנו, אין לנו הרבה כאלה, לא יהיו לנו ולא היו לנו.
וזו מטאפורה על עולם התרבות, או הדרך בה אנחנו תופסים את אנשי התרבות, או שזה נומי פולני פשוט?
אני חושב, לא, אני לא רוצה לעשות מזה הכללה, ואני יודעת, תראה, למשל, חנן יובל, למשל, כן, שהיה חבר שלה, שהוא חבר שלה, כשהיה רואה מודעה על תחרות של מדענים צעירים, הוא היה מגיש את נומי. לא היה דבר שהוא, לא היה קרן, תחרות, איזשהו מקור כספי, שהוא לא הגיש את נומי, כי דאגנו לנורל, זה פשוט לא היה לה כסף. אז, אבל אני לא רוצה לעשות הכללה, יכול להיות שלאחרים יש. לא, לא היה. וזה לא שניסו לעזור לה ועזרו לה, אבל עדיין הדבר הזה, הנושא הזה לא היה פתור, וזה אימלא אותה. רק לפני יומיים היא אמרה לי שמתכוונת למכור את הבית בכנרת.
בגלל בעיות כספיות.
כן, כן, לכסף. היא צריכה לשלם למטפלת שעבדה שם ועוד כל מיני דברים. וכן, פשוט, לא, לא היה. אני לא מכוונת את זה למישהו מסוים. אני מתארת מצב. מצב קיים. אז כשמצטערים על מותה, וכשמצטערים על הפרידה ממנה, ושמעריכים את המורשת, ממש את המורשת שהשאירה, אז קשה לחשוב שהקיום היומיומי היה לה כל כך קשה עד בלתי אפשרי.
זה כל כך עצוב מה שאת מספרת, דליה.
זה מאוד עצוב, אבל אני חושבת שצריכים להגיד את זה.
כי תמיד אנחנו גיבורים אחרי, נכון? תמיד מעללים ואומרים, הם היו חכמים, נהדרים ומקסימים, ולא באמת מתייחסים לעובדה שלא באמת טיפלו בהם.
אני חושבת שחשוב להגיד את זה, היה חשוב להגיד את זה בחייה, ואמרנו את זה, וחשוב להגיד את זה במותה. אסור לייפות את העניין הקשה הזה, שזאת הייתה המצוקה הכלכלית האיומה שהיא חיה בה. זה פשוט בלתי אפשרי. ואני אומרת לך, היו אנשים שניסו לעזור, נדיבי לב, וארגונים וכן הלאה, אבל זה לא נפתר, אף אחד לא לקח ופתר את זה. ואנחנו החברים הקרובים שלה, תמיד... ניסינו להתמודד עם זה, אבל אתה יודע, זה היה צריך להיפטר באופן ממלכתי, באופן מוסדי, לא באופן פרטי, לא באופן אישי. כי אין, לא היו לנו הרבה כמוה, לא היו לנו הרבה כמוה. ואתה יודע, זה קורה פעם בהמון המון שנים, שאישה מוכשרת כמוה.
נס, פשוט נס.
נס, זה פשוט נס. זה פשוט נס. ורק לפני יומיים שאלתי אותה על שיר, אם יש בו את המוטיב הזה או את המוטיב הזה, וזה מרפלוגות, יודע, זה מרפלוגות, לא, לא, משהו אחר, למפלסה, לא, לא משנה, שיר אחר יפה, והיא אמרה לי, דליה, רגע, תני לי רגע לקפץ עליו, אני לא יכולה לענות לך ברגע, תני לי לקפץ עליו.
מה זה לקפץ עליו? לקום מן הכיסא ולקפץ עליו? אוקיי.
לקום הכיסא היא כבר לא ידעה, אבל בדמיון, כאילו לקפץ עליו, זאת אומרת, לטעום אותו, תני לי רגע, את שאלת אותי כמה מוטיבים, תני לי רגע לקפץ איתו, להיות איתו. הכל היה כזה פיגורטיבי נורא, כל הדימויים שלה, וגם הייתה נורא יסודית. מה אכפת לך להגיד שהיה מוטיב אחד, שניים? לא, היא צריכה לדייק אפילו עכשיו, בגיל 97.
כדי להיות מדויקת.
כדי להיות נאמנה. לערכים שהיא האמינה בהם.
את יודעת, גם גברי דיבר איתנו אודות ערכים, הוא דיבר אפילו, דורי בן זאב דיבר אודות ציונות. תסבירי לי את זה, היא חשבה שתפקידה להקים את הגוף הזה שקוראים לו ישראל מבחינה תרבותית?
לא, קודם כל היא ידעה שהיה לה חלק בזה, היא ידעה היטב שהיה לה חלק בזה, וכשהכל הלך והשתבש לפי דעתה, גם במובן התרבותי, אנחנו יכולים להגיד, התפתח, היא אומרת, השתבש. אז היא חשבה שצריך לשמור על הגחלת, שצריך לשמור גם במובן התרבותי, על מה שהתקיים פה בלהיטות ובאהבה כל כך גדולה לפני הקמת המדינה ובהקמת המדינה. היא ידעה להעריך את הקורבן שהוקרב כאן כדי שתהיה מדינה.
ואיך היא תפסה את התרבות של ישראל ל-2024? היא מצאה בחלק? היא מצאה את עצמה בתוכה?
לא ממש, אבל היא גם לא, היא גם לא דיברה בשרה, אתה יודע, היא אהבה את מה שהיא אהבה. היו לה, היה לה סגנון שירה שהיא האמינה בו, היה לה סגנון הופעה שהיא האמינה בו. היא האמינה בהלכויות שהיא האמינה בהם, אבל היא לא פסלה, היא לא פסלה אחרים, אבל... אבל כן היו לה דברים שהיא דגלה בהם, והיא לא הפסיקה, למשל, בטח גברי דיבר על זה, היא תמיד שילנה ואמרה ושילנה ואמרה, שלמה היא אוהבת יותר שירת אנסמבל, יותר משירת סולו, מפני שהשיר יותר חשוב מהמבצע.
כן.
וסולן עושה עם השיר דברים שהמחברים שלו לא ידעו אפילו שישנם בו, וזה לא טוב. השיר יותר חשוב מהמבצע. ולכן היא גם אהבה כל כך שירת
אנסמבל. מעניין, כי אני חשבתי לפני השיחה איתך אודות המופע כל המנגינות, את בוודאי זוכרת את זה, את הפקת, את הפקת את המופע הזה, ושם כמו שאמרת, הכל היה אנסמבלים, את מעברך שרו אליזה רוזן ומיקי קם, גם חנן יובל היה שם אם אני זוכר, לו הייתי פירט אליזה רוזן וטולי יעקובוביץ', ירון לונד, את יודעת, כאילו,
תמיד היא
תמיד איללה את הביחדנס.
לגמרי. כי היא חשבה שיש, שמאנסמבל אפשר להפיק יותר מסולן. היא אמרה ש, בהגזמה כמובן, זה לא תמיד, אבל היא אמרה שסולנים משעממים אותה. ובאנסמבל יש לך מקום ליוזמות, לגילוי כל מיני סודות שצפונים בשיר, גם בעיבוד הקולי, היא הייתה מאבדת קולית מופלאה.
אבל מצד שני, לא... כאשר אנחנו מציינים את הדברים האלה, זה גם מעיד על הרצון שלה להיות במרכז, כי היא זו שיצרה את האנסמבלים האלה, היא זו שאמרה להם איך לנשום ואיך לנוע.
אני לא חושבת שזה מה שעניין אותה, שהיא תהיה במרכז, באמת שלא. לא, מתוך, לא בגלל שהיא הייתה צנועה. דרך אגב, אמרתי לה פעם על מישהו שהוא נורא צנוע, והיא אמרה לי, מה את אומרת? מעניין ממרום מה הוא כל כך צנוע. זאת אומרת, נעמי ידעה שאין דבר כזה, אין דבר כזה להיות.
זה פנטסטי, זה משפטים שצריך לעשות מהם מילון.
ממרום מה הוא כל כך צנוע, היא ידעה שאין דבר כזה להיות צנוע. גם כשאתה מעמיד פנים. היא לימדה אותי שגם אני עצמי לא צנוע, אבל לא מדברים עליי עכשיו. זה לא עניין אותך כשהיא עשתה את האנסמבל, מה שעניין אותה, היא הייתה מוזיקאית מהמעלה הראשונה, סשה ארגוב העריץ את היכולת שלה, העריץ, ואת העיבודים הקוליים שלה, הם מסטרפיס בתרנגולים, תקשיב לשירים, זה מרעבה לים, יש שם איזה קונטרפונקט כזה, כל מה שהיא למדה, היא נמשה בעיבודים הקוליים. אגב, שעליהם, נלפייתי, לא מקבלת עד היום
כמובן, כמובן, כן, כמובן. כן, אולי כן. מילה לסיום. היה מקום לאנשים אחרים כאשר הם היו לצידה, כשאת מפיקה משהו כמו כל המנגינות וכמובן תוכניות אחרות.
כן, כן,
יש
כן.
בכלל מקום כאשר נעמי שם?
תראה, יש מקום, אבל זה לא פשוט. יש מקום, אבל זה בהחלט מורכב, זה לא פשוט. אבל במובן מסוים, הפתרון שאני בחרתי בו הוא שאני בעצם כל הזמן לומדת ממנה. אז לא נורא אם חלקי כביכול יהיה קטן יותר. כי כל הזמן למדתי ממנה. היא באמת, אני מקווה שזה לא ישמע מוגזם או ילדותי, אבל היא הממה אותי ביכולות שלה.
מההתחלה ועד הסוף, נכון? זה לא, אותו אלם לא נגמר אחרי עשור.
אותו דבר, בגיל 97 שלשום היא אמרה לי דברים על שיר שדיברנו עליו, מרתקים. והכל באופן כל כך אנליטי, סליחה על ההגדרה, כן? אבל באופן כל כך, כאילו, רואה את המרכיבים בבת אחת, אני לא יודעת, זה באמת יכולת... יוצאת מהכלל של אבחון.
אנחנו נשלח לך נחמה רבה. תודה על המילים האלה, דליה גוטמן, תודה שהיית איתנו.
גם כן תרבות.
אנחנו רוצים שתשמעו את נעמי עצמה בקולה כאשר היא מדברת על געגוע.
זיכרונות נעימים יש? נוסטלגיה זה דבר שלא יחזור, נדמה לי, דומני, שזה געגוע למשהו שלא ניתן להשיבו. אז אני לא נוסטלגית, אני לא אומרת אוי למה. אוי למה אי אפשר, אוי למה. לא, זה אני לא עושה, אם זוהי נוסטלגיה. אבל להיזכר, זה דבר נחמד. תחנת הרכבת
קח את ליבי, קח אותו, זה לנחוץ ליותר. לא נוסטלגית, געגוע למשהו שלא ניתן להשיבו, כן, אבל אף פעם לא נוסטלגית. כך נעמי פולני, השחקנית, הקוריאוגרפית והבמאית שהלכה לעולמה, והיא בת 96. נמצא איתנו כעת עיתונאי התרבות של ידיעות אחרונות וויינט, יובל ניב. שלום יובל.
שלום גואל.
תודה רבה שאתה נמצא איתנו. שים אותה ואת פועלה בהקשר של התרבות הישראלית כולה.
תראה, היא לא הייתה הבמאית הבולטת ביותר בתרבות הישראלית. בוא נודה על האמת. היא מספר ההפקות החשובות שהיא עשתה, אפשר למנות אותן על יד אחת, אצבעות יד אחת, אבל כל הפקה הייתה מאוד משמעותית ומאוד פורצת דרך. ואני חושב שבראש ובראשונה התרנגולים. עכשיו, הסיבה שהיא לא עבדה כל כך הרבה, לא נעוצה בחוסר כישרון, חס ושלום, אלא בגלל הפרפקציוניזם המטורף שלה. זאת אומרת,
זה חוזר כחוט השני לאורך השעה שלנו כולה.
כן, תשמע, היא הייתה אומרת למפיקים, אני מוכנה לבוא לעשות את ההפקה הזאת, אבל אני רוצה חזרות של שנה. איזה מפיק יאפשר לבמאית מוכשרת ככל שתהיה לעשות חזרות של שנה? זה פשוט בלתי אפשרי ברמה הכלכלית. אתה יודע, בסך הכל אנחנו מתעסקים פה בתחום שזה שור ביזנס, זה הפקות פרטיות.
וכשנעמי רוצה, נעמי לא מוותרת, נכון יובל?
היא לא מוותרת, והיא עושה מה שהיא רוצה, ותשמע, היה מאוד מאוד קשה לעבוד איתה, ואני חושב שכולם מסכימים על כך, אבל אני חוזר ואומר שהדברים שהיא כן עשתה, רק היא הייתה יכולה לעשות את זה. זאת אומרת, אתה רואה לפעמים בטלוויזיה כל מיני קטעי ארכיון, שאתה יכול לזהות שזו עבודה של נעמי פולני. יש למשל סדרת תוכניות משנות ה-70 שנקראת כל המנגינות.
כן, כמובן, שוחחנו על זה עם דליה גוטמן.
דליה גוטמן הפיקה את זה. וגם בלי שאתה רואה את הקרדיט, מי הפיק את זה, מי הפיק מוזיקלית, אתה אומר, רק דליה גוטמן הייתה יכולה לעשות דבר כזה.
ומעניין לשאול באמת איך אותו פרפקציוניזם שאנחנו מדברים עליו שוב ושוב, וגם אתה בצדק רב מזכיר אותו כעת, יובל, השפיע על השחקנים והזמרים עצמם. אז אני רוצה לצרף לשיחה שלנו, אם תרשה לי יובל, את טוביה צפיר. שלום טוביה.
שלום שלום.
תודה רבה שאתה נמצא איתנו. יובל ניב מדבר אודות הפרפקציוניזם שלה, עבודה על תוכנית אחת לאורך שנה אחת ארוכה. איך זה השפיע עליכם?
כן, אני הייתי, זאת אומרת, כשהתרנגולים יצאו, אני הייתי בתיכון, אני הייתי נער בתיכון, אבל ראיתי את התוכנית הראשונה 7 פעמים.
וואו.
ואני חייב להגיד שזה עיצב את הטעם האומנותי שלי. ואין מה לדבר שמאז ועד היום לא היה דבר כזה. ואחר כך כשפגשתי את החברים, כלומר, פולי מהגששים, זיכרונו לברכה, היה חבר טוב שלי, והוא סיפר לי איך היא עבדה עליהם ברמה של האצבע הקטנה, שמאלה או ימינה, את מבינה? זה הפרפקציוניזם הוא לא, זה טירוף. אבל הם עבדו, הם היו אז אחרי להקות צבאיות, תרנגולים כולם, שמות ענקיים כמו יורם דגאון, הגששים וכו' וכו'. והם רצו, זאת הייתה העבודה הראשונה שלהם. והם נכנסו למשהו שהם לא ידעו איך יוצאים, הם נדמה לי שזה לא היה שנה אלא קרוב לשנתיים, בין שנה לשנתיים.
על התוכנית הראשונה.
על התוכנית הראשונה, ואני כצופה צעיר מאוד, זה זה ייצב אותי. זה ייצב אותי, זה אני כאילו מאז מחפש את אותו הדבר, מה שלא לדבר על זה שכשבלהקה צבאית, כשדן ליטאי, שאני גילמתי את דמותו בסרט הלהקה, עשה לי את עשה לנו את הכוריאוגרפיה, אין שום ספק שהוא היה תלמיד, או בואי נגיד, היא הייתה המנטור שלו. זאת אומרת, כולם.
של איך דברים צריכים להתנהל. וכשאתה מגיע אל התוכנית השנייה...
כן, לתוכנית השנייה, כמובן גם ראיתי, כי אני הייתי מעריץ ענק שלהם, וגם את התוכנית השנייה ראיתי מספר לא מבוטל של פעמים, כי אין, כמו שיובל אמר מקודם, כל נגיעה שלה הייתה פרפקציוניזם ברמות שקשה לתאר. נדמה לי שהמנטור שלה הייתה נועה אשכול.
נכון, כן, למדה אצלה.
ובקיצור, תראי, אני לימים למדתי שהדיסציפלינה הכי קשה באומנויות היא המחול, או הבלט, אפילו הבלט הקלאסי. יצא לי לעבוד עם ברטה אמפולסקי 12 יום על בלט אגם הברבורים. ואני חושב שהיא, בלי שעבדתי איתה, אבל היא הייתה המורה הרוחנית שלי גם.
מעניין, יובל, אפשר להגיד, ושאלתי את דורי בן זאב אודות כך, האם בראי התרבות בשנת 2024, האם אפשר לומר שכל המאבק של נעמי פולני לאותו פרפקציוניזם הפסיד? ואמר לי דורי בן זאב, אנחנו הרווחנו, איך אתה תופס את זה?
ברור שאין היום נעמי פולני בסביבה, זאת אומרת, תראה, עוד דבר שמאוד מיוחד איתה, זה שהיא גם הייתה מפיקה מוזיקלית וגם במאית. אין תופעות כאלה. אתה יודע, יש חלוקת עבודה במוזיקה, בתיאטרון, יש אנשים שעוסקים בצד הוויזואלי, בבימוי, ויש כאלה שעוסקים בצד המוזיקלי. היא עשתה גם וגם. אני לא מכיר עוד אנשים שעושים את זה. פרפקציוניזם זה עניין יחסי, אני בטוח שגם היום יש אנשים שמשקיעים, ומשקיעים עבודה ושבועות וחודשים, אבל שנה של עבודה זה בטח לא משהו שמכירים. אני חושב שהייתה לה ביקורת מאוד קשה על לאורך כל השנים, על מה שקורה במוזיקה הישראלית. כל רעיון איתה, היא הייתה יוצאת נגד כל מיני אומנים, חלקם מאוד מפורסמים. לא הייתה לה בעיה לקטול אומנים מאוד חשובים. זאת אומרת, הייתה שם איזו גישה מאוד מתנשאת, מאוד אליטיסטית. אין ספק שאין היום. אני לא רואה בתיאטרון הישראלי, במוזיקה הישראלית, איזה זכר למורשת של נעמי פולני, למעט העובדה שאנחנו שומעים עדיין את השירים ברדיו, כן. שירים של התרנגולים, של החמציצים, יש הפקה משנות ה-70 של שירי תנועות הנוער, שבזמנו מאוד הצליחה ועדיין משמיעים את זה מדי פעם בתוכניות נוסטלגיות, אבל אני לא רואה נעמי פולני בעידן הנוכחי, וחבל שכך.
אולי מילה לסיום שלך, טוביה, מה תזכור ממנה הדבר האחד שתמיד יעלה לך חיוך?
קודם כל היה לה גם הומור נהדר, והיו לה גם שעות של קשות, ואני גם כחבר באשכולות, באמי, כשהיו צריכים קצת לעזור לה, אנחנו עזרנו לה עם כל הלב.
כי באמת דליה גוטמן הזכירה בתוכנית עד כמה הפרנסה הייתה קשה, נכון, קשה, קשה.
אנחנו ידענו שהיא במצוקה ועזרנו לה עם כל הלב, ואני חייב לציין את אילי גורליצקי, שהיה גם במראש יושב ראש וגם יושב ראש אשכולות, שמיד פתח את ליבו והיה כמובן מאוד מאוד רגיש למצבה. אבל אני רוצה רק להמשיך ולהגיד, אפרופו מה שיובל אמר, תראו, בקולנוע האחד והיחיד שעשה את הכל זה צ'רלי צ'פלין. כתב את התסריט, ביים, שיחק, כתב את המוזיקה, ובאמת הוא היה, זה אולי שיא הפרפקציוניזם הבינלאומי. ולנו פה יש דוגמה של פרפקציוניסטית, שאתם יודעים מה, עם כל מה שנכון, מה שיובל אמר, שבעצם מעגולת הכותרת הייתה התרנגולים, שתי התוכניות, אבל עדיין היא מהווה לנו דוגמה ל... בואי נגיד, לאומנות צרופה.
מעניין, אז אולי אפרופו דבריך, אסיים איתך, יובל, היא ידעה במהלך חייה שאולי לא נאהבת, אבל בטוח נערצת?
אני בטוח שכן, אני בטוח שכן. אני חושב שהיא במידה מסוימת אפילו בזה להערצה הזאת.
אוקיי.
אבל תשמע, היא קיבלה את כל הכיבודים.
תסביר, תגיד על זה מילה, יובל. תראה, קיבלה את כל הכיבודים, לקח המון זמן להעניק לה את פרס ישראל. זה היה,
נכון.
זה היה עוד תור ועוד תור ועוד תור ועוד תור, כבר חשבנו שהיא לא תספיק.
אז תודה לאל שהיא הספיקה, ומבחינת כיבודים אני חושב שזה זה לא, זה לא היה לה חסר. אני הייתי שמח אם היא הייתה עובדת יותר, אבל שוב, זה, 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 אני חושב שזה גם היה תלוי בעצמה. היא דחתה הרבה הצעות, היא לא התאימה את עצמה לתנאי השוק הנוכחיים, וכשאני אומר הנוכחיים, אני לא מדבר רק על העשור האחרון, היו בעיות גם בשנות ה-70 ובשנות ה-80 ובשנות ה-90, אז זה לא סתם שהיו לה קשיי פרנסה, היא כמעט לא עבדה. וזה עצוב, אבל אני חושב שבסך הכל אנחנו כולנו נזכור אותה לטובה, כולנו נזכור את הדברים הנפלאים שהיא עשתה, אנחנו רואים את זה, יש את זה בטלוויזיה, יש ברדיו, היא השאירה פה מורשת מפוארת, חד משמעית.
אנחנו נודה לכם כמובן על השיחה הזו, טוביה צפיר ויובל ניב, תודה רבה שהייתם איתנו.
תודה רבה.
אנחנו מסיימים את השעה הזו שנגעה כולה במותה של כלת פרס ישראל נעמי פולני. שלי מוצלח. Oh,